קורה, נבות?
בסדר גמור, מה איתך?
מצוין. פרק מאוד מעניין. פרק 2 עם אייל הרצוג מבנקור, לפני שנגיד לאייל שלום. נגיד שלום.
שלום.
נגיד שלום ותודה לנותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון, SGVC של דובי פרנסיס, שותפות שהתחילה בפרק שקלטנו עם דובי. דרך אגב, דובי בפרק שלו התייחס לעולמות שנדבר עליהם עם אייל עוד רגע, קריפטו וכולי. קרן הזו היא קרן אמריקנית, מחפשת היזמות והיזמים המבטיחים ביותר בעולם הפינטק. אז אם אתם יזם או יזמת עם רעיון פורץ דרך, עם טכנולוגיה מלהיבה ומשבשת לשוק השירותים הפיננסיים, שוק של טריליונים, מחפשים קרן שתיקח אתכם קדימה, אז ב-SGVC מאוד ישמחו לדבר איתכם. שלום אייל.
שלום, שלום.
מה קורה?
הרבה הרבה דברים.
נכון. אתה יודע, אביב, שאחרי שאייל היה עשה את הפרק הקודם איתנו, אז ערכנו אותו במייקרוסופט, שיעשה מיטאפ בנושא בלוקצ'יין.
כן.
והוא שבר את WeWork. כלומר, נרשמו למיטאפ מעל 2,000 איש לחדר שמסוגל להחזיק 150 איש. וליטרלי, שולחנות נשברו, מעקים שמה, הרגשנו כאילו אנחנו מעריכים את ביונסה.
תן לי לנחש.
זה ההייפ, זה לא אני, זה ההייפ של הבלוקצ'יין.
וההייפ הזה הלך, חלף לו מהעולם, אפשר לומר.
הוא התהפך.
הוא התהפך, זה ההייפ הפוך.
כן.
מה קרה, תגיד?
אתה יודע איזה כיף זה להיות, כנראה, ברוב הפורומים, הבן אדם היחיד שעובר את זה פעם שנייה.
מה הפעם הראשונה?
אני גייסתי כסף פעם ראשונה לסטארט-אפ שלי בשנת 98. קונטקט נטוורקס.
דיברנו על זה בפרק הקודם.
כן. וההייפ שהיה לאינטרנט היה לא פחות גדול. הוא היה יותר מטורף, והקריסה הייתה כמעט יותר מוחלטת. גם באותה תקופה זה הגיע לסטוק מרקטס של העולם. אז זה נמדד בטריליון, זאת אומרת, זה לא במספרים שאנחנו...
בועת הדוט קום, מה שנקרא.
ואחרי שזה התרסק, אני הייתי עם סטארט-אפ, עם לא מעט עובדים, שבנה סושיאל נטוורק. זה היה מין שילוב של פייסבוק ולינקדין. והסתובבתי בין כל ה-VCs שהסכימו להיפגש איתי, ואמרתי, אני צריך כסף בשביל לבנות את הסושיאל. נראה לי שזה רעיון טוב, סושיאל נטוורק. והתשובה שקיבלתי מכולם זה, אתה לא יודע, האינטרנט מת, זה פאד. זה... עכשיו, אני ילד בן 26, 7, כאילו הייתי צעיר. ואני מסתכל ואני אומר, מה, אני מטומטם? כאילו, אני היחיד שחושב שהאינטרנט הולך לשנות כל דבר בחיי היום-יום של בני אדם, או שאולי, אולי הם? אני לא יודע. הייתי מאוד מבולבל בתקופה הזאת, ואתה יודע, בסוף נאלצנו לסגור את החברה.
אז יש תחושת דז'ה-וו?
או שאתה מבולבל.
קודם כל, יש תחושת דז'ה-וו מטורפת. וזה, האמת היא שזה עושה סדר, כי בסופו של דבר, הסיבה שהיה הייפ באינטרנט, זה בגלל שהרבה אנשים הבינו, בצדק, שזה הולך לשנות הכל. אף אחד לא ידע איך בדיוק. אבל כן יכלו להבין ששום דבר בעולם שלנו לא יישאר אותו דבר, באמת שום דבר לא נשאר. השינויים שהיו ב-20 שנה האחרונות, קשה לדמיין מה היה קורה לבן אדם אם הוא היה בקום ה-20 שנה ומתעורר עכשיו. הוא לא היה מאמין שהוא בכדור הארץ.
לגמרי.
ופה קרה בדיוק אותו דבר.
אבל חזית את זה או שקיבלת את זה בהפתעה?
את הנפילה?
כן.
לא. ידעתי שסיכון, אבל לא ממש, לא אמרתי הולך להיות קריסה. אני חושב שכמו... כמו רבים, אני גם נסחפתי באופוריה של זה, של הנה אנשים מבינים את זה, אנשים קולטים שזה ישנה את הכל, זה, וזה גם, דרך אגב, זה גם האופוריה שהייתה בתקופת האינטרנט. עכשיו, ברור שמי שחי את זה, מהבוקר עד הערב, נושם וחולם אינטרנט,
קריפטו.
או קריפטו, אז או היום, הולך להיות הרבה 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 יותר בטוח באמונה שלו. אבל רוב האנשים שהם הספקולנטים, שהם משקיעים בשוק הזה, האמונה שלהם הרבה פחות חזקה. הם כאילו, פתאום יש איזה משהו, איזשהו שבריר, אז הם יכולים פתאום לא להאמין, או לחשוב שהם טעו. בעוד שמי שחי את זה, הוא הקונביקשן שלו הרבה הרבה, הרבה יותר חזק.
Are you still convicted?
בדיוק, אתה עדיין משוכנע?
ללא, רק יותר. אין בכלל צל... בוא, אתה יודע, אם יש משהו שהזמן עוזר, הוא עוזר לפשט. באמת, אני מאמין שכמה שאתה יותר ויותר הוגה בנושא מסוים ומדיטייט עליו, אתה מגיע לרמות יותר פשוטות של הבנה, ויותר כאילו profound, נקרא לזה. והיה לי תובנה מאוד פשוטה האחרונה. אפשר לסכם אותה במשפט אחד. הפרוטוקולים של האינטרנט זה סטנדרטים של להעביר מידע במרחב. נכון? אנחנו מתקשרים בין מקומות שונים בעולם, מעבירים מידע כמעט בריל טיים. הפרוטוקולים של בלוקצ'יין זה פרוטוקולים שמאפשרים להעביר מידע בזמן. זמן ומרחב.
תסביר.
זאת אומרת שאם אני עכשיו שולח לך טרנזקציה של ביטקוין, אני משתמש בפרוטוקול, אני שולח טרנזקציה לעולם, לאינטרנט, אני אפילו לא יודע מי יתפוס אותה, אני שולח אותה. עוד 10 שנים אני אוכל לקרוא את הטרנזקציה הזאת. כל עוד ביטקוין שווה משהו. כי כל עוד ביטקוין שווה משהו, יש מוטיבציה למיינרים להמשיך לכרות ולהפעיל ולגרום לשירות המבוזר הזה להיות זמין אונליין. אם ביטקוין שווה אפס, אז אף אחד לא יעשה מיינינג. אבל כל עוד לביטקוין המטבע יש ערך, שווה לאנשים לעשות מיינינג. ולכן, הסיבה שפרוטוקולים של בלוקצ'יין זקוקים למטבע, בעוד שפרוטוקולים של אינטרנט לא, זה בגלל שלהעביר מידע במרחב, אין לו עלות. עכשיו שאני מדבר אליכם, אין לשיחה הזאת עלות, אבל אם תרצו לשמור את ההקלטה הזאת לנצח, בוודאי שיהיה לזה עלות. בגלל שצריך ממש חומר ולשמור עליו, כן. בין אם זה לכתוב בדף או בין אם לשמור על הרדיסק, אבל שמירה של אינפורמציה לאורך זמן, זה דבר שיש לו עלות, בעוד שהעברה של אינפורמציה אין לו עלות. וזה ההבדל בין פרוטוקולים של בלוקצ'יין לפרוטוקולים של אינטרנט. עכשיו, מה זה שמירה של מידע לאורך זמן? זה דאטאבייס. זה מסד נתונים, זה ההבדל בין נטוורק לדייטאבייס. נטוורק מעביר מידע, דייטאבייס שומר מידע. נטוורק במרחב, דייטאבייס בזמן.
אבל אתה מדבר על שימושים אחרים לגמרי מהשימושים שהיום עושים עם ביטקוין, או תכננו, או כל מה שאינפיק תכנן לעשות. אתה יודע, יש כל מי שמגיע כאן מתחום הפינטק, אביב תמיד יושב על שאלת ראש הממשלה, שואל אותו מה דעתך על ביטקוין, מה דעתך על קריפטו. ואני חושב שכולם אמרו שהם לא מאמינים על זה באופן מוחלט.
במידה רבה מאוד. במידה רבה מאוד.
כמו אנשים רציניים, לא...
אני דרך אגב
מסכים. ויש כאלה שאומרים, אחלה, זה טכנולוגיה, אוקיי? פרוטוקול, לא מעניין אותי פרוטוקול. זה לא, אני גם לא יודע איזה פרוטוקול מאפשר את האינטרנט. מה השימושים של הדבר הזה?
הם צודקים.
וואנס, אין באמת שימושים, כל ההנפקות וכל הדברים האלה, לא היו איזה שימושים פורצי דרך, אז אחלה. פרוטוקול, יופי, תמצאו שימוש, זה ישנה את החיים. כל עוד אין שימוש, זה לא מעניין.
הם צודקים לחלוטין. הם צודקים לחלוטין. שתי הקבוצות, גם אלה שאומרים, אנחנו, מה שנקרא, אנשי הפיננסים, הכלכלנים, כמו נוריאל רוביני. הוא נאלץ, אני לא מרחם עליו, הוא נאלץ להתמודד עם שצף של מהנדסי תוכנה, שמסבירים לו, איך הולכת להיראות המערכת המוניטרית העתידית של העולם. הם צריכים לנגב את החלב קודם, אבל הם רצים להסביר מה הולך להיות העתיד של הכלכלה העולמית, בגלל שהם הבינו את הקוד של ביטקוין או משהו כזה. זה אמצ'וריזם בלתי נתפס. המערכת הכלכלית של העולם ומוניטריה ומטבעות, זה נושא כל כך מורכב. אז אני רק אתן לך דוגמה אחת. אני לא חושב שתמצא בהיסטוריה דוגמה של מטבע שהערך שלו לא יציב. זו שאלה יציב יחסית למה, והתשובה שאני נותן לזה, יחסית לעלות של כוח עבודה, יחסית לעלות של לייבור. שקל יציב, כי שעת עבודה unskilled בשקל עולה כמעט כל הזמן אותו דבר. המחיר מאוד יציב של השקל יחסית לעלות של לייבור. ורק מטבע שהוא יציב נכנס לסירקולציה. אין שום מטבע שהוא לא יציב, שהוא בסירקולציה. עכשיו, מה זה אומר להיות סירקולציה? זה אומר שאתה משתמש במטבע בשביל לשתף פעולה בין בני אדם. כי יש גם מטבעות שהן לא ממש מטבעות, אנחנו קוראים להן מניות, שאני לא מעביר אותם אחד לשני. אני קונה את זה, ואני מוכר את המניה בצורה של המרה.
זה הנפקות ICO.
כמו שעושים ב-ICO, זה בעצם, זה כלים ספקולטיביים. למה שמישהו יקנה מניה או ימכור מניה? כי הוא צופה את העתיד. הוא מהמר עם הכסף שלו על משהו שיקרה בעתיד, שהחברה הזאת תצליח, או יכול לעשות שורט ולהמר שהיא תיקשל. ואם האימור שלו נכון, הוא הרוויח כסף, או האימור שלו לא נכון, הוא יפסיד כסף. למה אנחנו עושים את זה? בגלל שיש המון, המון, המון ערך, בקולקטיב וויזדום של מלא אנשים שפוטינג דר מאני וור דר מאות איז, ומאמרים על how the future will unfold. שזה המון ערך כלכלי, ואין אף איש פינטק שיקחיש את זה. אבל כשאנחנו מדברים על סירקולציה, אנחנו מדברים על מטבע שצריך להיות יציב. כל המטבעות פיאט בעולם הם יציבים, וזה המטבעות שבסירקולציה, ברגע שהם מפסיקים להיות יציבים, הם נכשלים. זה אומר שהמטבע כשל. ועדיין, אנשים מאמינים שביטקוין, שהוא מטבע לא יציב, שמשום מה מאמינים שיום אחד הוא יהיה יציב, שהוא יגדל, guess what, זהב גדל, הוא לא יציב. אוקיי? אבל אנשים מאמינים שהוא יהיה יציב יום אחד, אבל כרגע הוא לא יציב, וכל עוד הוא לא יציב, אף אחד לא ישתמש בו ברצינות למסחר. רק die-hards שחושבים שזה יציל את העולם מהממשלות המרשעות והבנקים.
אתה יודע, מרק אנדריסן, הוא מאמין שביטקוין...
אחד המשקיעים הנחשבים בעולם, כן.
שדרך אגב, יש פרק מדהים בפלנט מאני שהם הקליטו ב-2014, שהתערבות שלו ומזיתנאי, האם ביטקוין יתפוס בעוד 5 שנים? הם עשו פולו-און ב-2019 והוא הפסיד, והם לקחו עוד בית לעוד 5 שנים.
הוא עדיין בוליש על הדבר הזה?
הוא עדיין מאמין שזה יקרה.
מדהים, אני אקשיב לזה. בוא ניקח קצת...
רגע, אז הוא מאמין שזה כן יפרו את מטבע בהרבה מאוד מדינות, הוא אומר שזה מטבע במקסיקו, בעוד כל מיני כלכלות, הוא אומר שזה יהיה מטבע, ואנשים יפסיקו להשתמש במטבע המקומי.
אתה יודע, בתור אחד שעושה עסקאות בקריפטו, כי אנחנו בעולם הזה, ויש הרבה עברות של קריפטו, אני לא רוצה להתחיל לספר לך כמה צרות יש מזה שאתה עובד עם ביזנס אחר, ואתה מעביר לו כסף. כמה ויכוחים. אתה שלחת לי ביום הזה, אני ביקשתי ביום הזה, השער היה ככה, אתה חייב לי... זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא יעבוד גם. בסך הכל אתה צריך להתנסות בזה קצת, בשביל להבין שזה לא יעבוד.
וואלה. ואתה היית בטוח שזה יעבוד, אבל.
אף פעם.
באמת?
מה? קריפטו?
אני חשבתי ש... קריפטו יעבוד, ואני עדיין חושב שקריפטו יעבוד, אבל האם יתחילו להשתמש בביטקוין במקום המטבעות של המדינות?
לא חשבת? אני יש לי אותך בהקלטה, אומר שמי שמתנגד לביטקוין, זה אנשים שיש להם הרבה כסף בדולרים, והם מפחדים ש...
לרעיון. זאת אומרת, מה קורה? ברגע שכל אחד יכול לייצר מטבע, זה, אם אתה שואל אותי, זה המיטיגציה היחידה מול הצטברות של עושר. זאת אומרת, אם יש מטבע אחד, וכולם חייבים להשתמש במטבע הזה, והמדינה היא מושחתת, בסדר? ועכשיו הוא מתחיל להצטבר, ופתאום 90% מהסופליי של המטבע הזה נמצא באיזה 20 משפחות באותה מדינה. זהו, אז כל הנתינים הם לנצח עבדים של המשפחות האלה, והם יחליטו כאילו, זה כאילו, הם במדבר, ולהם יש את הצינור של המים. אז איפה שהם ישקו, יגדל...
שזה מה שמרק אנדריסן אומר שהיא...
אבל, אם אתה חי בעולם שבו כל קבוצה, יכולה להנפיק מטבע, אם היא רוצה, ויכולה להשתמש בו, אז למה שמישהו ירצה להשתמש במטבע שמרוכז אצל 20 משפחות? אף אחד לא ירצה להשתמש במטבע הזה, כולם יבחרו משהו אחר. מצב שכל אחד בוחר משהו אחר, guess what? המטבע ש-80% אצלהם שווה 0. אף אחד לא מתעניין בו.
כן.
זה המיטיגציה היחידה להצטברות של עושר, וזה בסך הכל מיטיגציה שמבוססת על החופש שלנו, כי... אתה יודע, לפני כמה שבועות נפטר ברנרד ליאטר, שהיה המורה הרוחני שלי בכל מה שקשור למוניטריה, הוא אחד מהאנשים שהיו בתכנון היורו, והתפטר במחאה, כי אמר שהתכנון שהם הוציאו לפועל ייכשל.
והוא היה אצלכם באדוויזרי.
והוא לא אדוויזרי, הוא היה הפרזידנט של בנקו פאונדיישן, שאגב, טוב, נהיה. אסור לו לספר את זה. זה משהו שקשור לפאונדיישן בברנרד. בוא רק נגיד שאנחנו הולכים להכיר לו כבוד מיוחד.
מטבע הולך להיות מטבע.
שמו.
ספקולציה. תראה, זה כבר בי, אתה יודע, בנקו. אז הוא למעשה פותח את ההרצאות שלו כשהוא אומר... מה הבעיה עם החינוך, הכלכלה, זאת אומרת, בוא נגיד, האוניברסיטאות שמלמדות כלכלה, הוא אומר, מה הבעיה עם זה? אתה נכנס, אתה שואל אותו, מה זה כסף? והמורה יסביר לך, זה 3 דברים. זה medium of exchange, זה unit of account, ו-store of value. זה 3 הדברים. עכשיו, הוא אומר, זה לא מה שכסף is. הוא אומר, it's not what money is. It's what money does. זה הדברים שהוא עושה. מה הוא כסף? כסף הוא הסכמה, הוא agreement.
Okay.
עכשיו, למה לא מלמדים אותך שכסף הוא agreement? בגלל שאם אתה הולך לבית ספר, אתה אומר, כסף זה הסכמה בין קבוצה של אנשים שרוצים לשתף פעולה ביניהם, אולי אפשר ליצור עוד הסכמות. הסכמות אנחנו יודעים לייצר. אם אתה חושב על זה, ההתקדמות העיקרית של בני אדם לאורך הדורות, זה ביכולת שלהם לייצר הסכמות משותפות. בין אם זה סביב אתיקה, בין אם זה סביב שפה. עצם זה שיש היום הסכמה שאנגלית זה השפה הבינלאומית, לקח את העולם המון המון קדימה.
אני לא בטוח שהסינים יסכימו איתך או הצרפתים.
תראה, האנגלית היא לא השפה הכי פופולרית, אבל היא השפה השנייה הכי פופולרית. וזה לא משנה כל כך, אתה יודע, היינו גם יכולים לבחור בארכיטקטורה של מקינטוש. אבל אמרנו, IBM, PC שהיה בזמנו, זה הארכיטקטורה הסטנדרטית שנבנה, וזה לא משנה על מה מסכימים. אבל שכולם מסכימים על זה, זה מה שסיים את עידן הפרופרייטרי הרדואר. כן, ושכולם הסכימו על הארכיטקטורה בשנות ה-80, וזה הוביל למהפכת ה-PC.
נכון.
שהוביל אותנו ישר לעידן הפרופרייטרי נטוורקס.
ברור.
ומה שקרה שם, זה שהגענו גם להסכמה. הסכמה שקוראים לה אינטרנט.
אבל רגע, יאל, בוא נחזור שנייה. אז אתה באת למייקרוסופט ודיברת במיטאפ על ביטקוין. אני אפילו לא יכולתי להיות בקהל.
כי לא היה מקום.
כי לא היה מקום ו... Mm-hmm. לחצו אותי, אז הלכתי הביתה ואנשים בדרך הביתה שאלו אותי לשמה זה המיטה, ואמרתי להם, עזבו, לכו הביתה, אף אחד לא יקשיב לי, ניסו ידחף. כולם רצו להיכנס לעולם הזה, קנו מטבעות, חלק הרוויחו, אני מניח שהרוב לא.
הרוב בסדר, כן.
מה קורה עם זה עכשיו? לאן זה הולך עכשיו?
תראה, זה מאוד דומה למה שהיה באינטרנט. מה קרה אחרי הקריסה? ישבו חברות שקרסו המניות שלהם ב-98% כמו אמזון, המשיכו לבנות. אמזון ספציפית הפכה להיות החברה הכי גדולה בעולם אחר כך, אבל זה מה שאתה עושה. ודרך אגב, זה הרבה יותר קל, והרבה יותר מפקס למעשה, שאין את ההייפ, ואין את כל הפרטנרשי והפגישות וההרצאות, זה מאוד מפקס את כל החברות האלה על עבודה, וגם הלחץ התקציבי שיש להרבה מאוד פרויקטים, מה שנקרא, הכמות של הקריפטו שלהם, לא שווה היום מה שהייתה שווה אז, גם זה מפקס מאוד יזמים על עבודה. אז אוברול אני אומר שמה זה עשה לתעשייה ולהתקדמות ולשוק, זה עשה דברים נפלאים, הדאונטרן הזה.
וואלה.
כי זה מה שצריך לעשות, לעשות דיפלוי של קפיטל לאנשים שהם אנתוזיאסטיק, שהם מהנדסים חכמים, שמסוגלים לבנות מערכות, שיהיו שימישיות לאנשים. הרי כשאני התחלתי להשתמש באינטרנט, לקח שנים עד שהגיע גוגל. וגוגל, שזה היה הפעם הראשונה שהיה לך משהו לעשות בווב. לא היה לך, לא, אתה יודע, מה היית עושה בווב?
היית הולך? חפש בלייקוס.
כן?
כן, יופי, good luck with that, אתה יודע, זה כזה, זה לא עובד טוב. ומה היה לך? היה לך אימייל. זה נורא מזכיר את היום, אגב, היה לך אימייל, והיית יכול להתכתב באימייל עם מישהו אחר שהיה לו אימייל, שזה היה 4.5 אנשים. עכשיו, אותו דבר בקריפטו, אז לי יש קריפטו, אבל אם לך יש קריפטו, אז אנחנו יכולים להעביר כסף בקריפטו, אבל זה לא כזה שימושי, זה רק אם לשנינו יש.
אז לאן זה הולך?
לגוגל של העולם הזה. מה היה שונה בגוגל? שפתאום כל אחד שמשתמש באינטרנט יכול לחפש על כמויות אדירות של מידע ולמצוא משהו מחפש. זה המהפכה שגוגל הביאה. היא לקחה את כל האינטרנט ואינדקסה אותו בצורה אפקטיבית.
אז מה האלגוריה בעולם הקריפטו?
אלגוריה. תראה, קודם כל אני יכול להגיד לך שאנחנו ספציפית.
בנקור.
אנחנו מאמינים שהקילר אפ של העולם הזה, זה בסופו של דבר היכולת להנפיק טוקנים, זה לא קילר אפ, סליחה, אני אתקן זה הקילר פיצ'ר. אם תשים לב, כל הדברים שהצליחו אי פעם בקריפטו, בין אם זה בלק מרקט שהתחילו בהתחלה עם ביטקוין, בין אם זה ה-ICOs, בין אם זה עכשיו כל מיני סטייבל טוקנס שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם, הפרויקטים היחידים שגדלים היום בתקופה הזאת זה סטייבל טוקנס. כל הדברים האלה מתבססים בסופו של דבר על אותו פיצ'ר של טוקן. עכשיו, זה לא אומר שזה כל מה שבלוקצ'יין יכול לעשות, אבל זה כן אומר שזה הדבר הראשון שיש לו המון 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 ערך שהוא עושה. כמו שגוגל היה הדבר הראשון מה הוא נתן לך? נתן לך להתמצא בהמון המון קונטנט, וזה הדבר הראשון שהיה ווליובל באינטרנט, בווב. אז גוגל היה באמת ה-basic tools להתחיל לעבוד עם זה, ואנחנו מרגישים שעדיין אין את מה שנקרא את ה-basic set of tools, לנצל את היכולת החדשה הזאת של לעבוד עם מטבעות ולהנפיק מטבעות, לא ל-ICOs, כי ICOs פונים ליזמים, אבל...
לא, גם למשקיעים שרוצים לא רק לזה.
כן,
אני אומר, מה זה ICOs? זה מוצר שבסופו של דבר ליזמים ומשקיעים.
כן.
זה המשתמשים שלו, זה קבוצה ממש זניחה קטנה בעולם. איפה המוצר להמונים?
מה זה, אתה יודע, כל אחד רצה להשקיע במטבעות קריפטו, כלומר, גם אמא שלי,
שזו האינדיקציה הכי גרועה לבועה.
שאלה אותי אם כדאי לה להיכנס במשהו...
זה בדיוק מה שהיה באינטרנט, עם E-Trade בזמנו. כל אחד רצה להשקיע במניות אינטרנט. כן, זה מה שקורה כששוק שעולה בטירוף במשך הרבה זמן, וכולם מדברים עליו וכולם מתלהבים ממנו, אז זה מגיע למצב שכל נהג מונית רוצה להשקיע. זה דבר טבעי.
אז בוא אני אקח אותך קצת אחורה, אוקיי? בהייפ של של הבועה הזו, אתם גייסתם 153 מיליון דולר, נכון? ואז כמה חודשים אחרי הופיעה ידיעה בעיתונות הכלכלית שהייתה איזושהי פריצה אליכם ונגנב הרבה מאוד כסף. תחזיר אותי אל התקופה ההיא, מה בדיוק קרה שם?
תשמע, זה היה, אני זוכר את זה, אני הייתי באיזו פגישה עם... מכר ותיק, וקיבלתי את הטלפון. לקח זמן עד שהבנו מה קרה, אבל בסופו של דבר, חשוב להגיד שאנחנו בנינו מנגנון בתוך המטבע שלנו, שבעצם יקטין את הכמות של של האיתר שחשוף לגניבה בעקבות... איזשהו כשל הבטחתי שיהיה במטבע, או שיכול להיות במטבע. למה אני מספר את הסיפור הזה? בגלל שאנחנו הבנו, שאנחנו מתעסקים פה בטכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, בטכנולוגיה שיש מעט מאוד ניסיון איתה, מעט מאוד פרקטיקות, ואי אפשר לדעת עוד איפה לגמרי כל הסיכונים, ומאיפה צריך להיזהר, ובטח שלאף אחד אין ניסיון עם הטכנולוגיה הזאת, וניסיון בהבטחה. וידענו שיכול להיות שיהיו בעיות עם זה. זה, 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 זה חלק מהסיכון שאתה לוקח שאתה בתחום חדש. ובאותו רגע שזה קרה, הבנתי שהתרחיש הזה קרה. הוא היה יכול להיות הרבה יותר גרוע אם לא היינו בונים את המנגנוני ההגנה שיקטינו את החשיפה של כמות כמות הכסף שנמצא בעצם על הרשת, בתוך אחוזים ש, ש, שהוא בסיכון, נקרא לזה. ו... אתה יודע מה שעשה, זה אולי המזל שאנחנו גייסנו סכום גדול, שיכלנו באמת to recover את האמאונט.
כמה כסף נגנב?
תראה, מה שזה היה בזמנו, זה היה לדעתי, זה היה 13 מיליון דולר באיתר.
כן.
שתשאל כמה זה שווה היום, הרבה 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 פחות. לדעתי, שניים.
גם לא מעט.
אבל זה היה...
איך זה קרה? איך פרצו?
תראה, אני לא יכול לדבר על הפרטים, ואני אגיד לך למה זה עדיין בחקירות רציניות של גופים ממשלתיים רציניים. זה לא פריצה וואלה. קטנה, כן. זה בחקירות מאוד מאוד רציניות.
אתם נחקרתם?
לא, לא. זה כל מי
שמעורב... נתתם עדות, אני מניח.
כן, כן. אני לא הייתי מעורב כל כך בתהליך הזה, אבל נתנו כמובן את כל הפרטים שלנו לכל הרשויות שעבדנו מולם, וה... יש התקדמויות גם, אבל אני לא יכול לדבר על הפרטים, כי זה עדיין בחקר.
אתה אופטימי שיתפסו את מי שעשה את זה?
כן.
וואלה.
כן, אני חושב שאתה יודע, בעולם של היום, מצד אחד מתלוננים כל הזמן שעוקבים אחרי כל מה שאנחנו עושים באינטרנט. אולי לפעמים יש לזה יתרון, כי אם מישהו עשה משהו באינטרנט שהוא לא היה צריך לעשות, ומישהו עקב על זה ושמר על זה לוג, אז יותר קל למצוא אותו. גם אם אתם זוכרים סילק רוד שהיה בזמנו, שהיה כולו בדארק וויב, וזה בסופו של דבר השלטונות באו והסתכלו,
זה היה מרקט פלייס לקנות סמים בדארק וויב.
נכון, נכון, ב-2013 זה היה. אז המנגנונים האלה בסופו של דבר הם לא כאלה עניינים.
מה, טלגרס תפסו.
כן, נכון. תחזיר אותי לתחושה שהייתה אז אצלכם החברה.
תשמע, זה היה שוק, זה היה כאילו כמה ימים של להבין כאילו מה קורה, מי נגד מי. יש לנו את הפריבילגיה של לעבוד עם מישהו שהיה בכיר מאוד 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 בתחומים הטכנולוגיים במנגנוני הביטחון הישראלי. בחברה שלנו, בחור טיפה יותר מבוגר ומנוסה ממני, שם שימון. והוא מאוד מאוד raised to the occasion, ועזר לנו מאוד להתמודד עם הסיטואציה. ובוא אני אגיד לך ככה, תראה, מה שלא הורג מחשל, זה נשמע כמו קלישאה, אין דבר נכון מזה. זה, אנחנו נהיים חזקים מכל התמודדות שיש לנו. בן אדם שאין לו שום התמודדות, הוא בן אדם חלש. הוא לא יודע למה הוא מסוגל.
אתה חטפת כל כך הרבה מכות, ואתה תמיד מחייך שנראה אותך. זה די מדהים.
תשמע, אני אגיד לך, אני באמת אומר תודה כל בוקר. אני אומר תודה כל בוקר כי יש לי פריבילגיה מטורפת. אני כל בוקר קם לעשות את הדבר שאני הכי חולם ורוצה לעשות בעולם. ואני קם לזה כל בוקר, ואתה יודע מה? יש גם מלא אנשים שעוזרים ועושים את זה איתי. אין פריבילגיה. אני... כל יום שעוד לא קורה משהו רע, אני כזה קם, אני אומר, איזה יופי, הכל... אתה יודע, אותו יום של הפריצה לא היה יום כזה. אבל...
אייל, למה פרסמתם בכלל שזה קרה?
למה פרסמנו? קודם כל, זה בכלל לא שאלה שפרסמנו, כי כפי שאולי, אתה יודע, זה בלוקצ'יין. בלוקצ'יין, ברגע שקורה משהו, התיעוד על זה שזה קרה, יישמר כל עוד לאיתר, יהיה ערך, כמו שאמרנו קודם, זה יישמר וינצר לדורי דורות.
אבל העיתונאים לא מחפשים כל יום לראות מה קורה באיתר.
זה נכון, אבל ברגע שקורה משהו כזה, משתמשים ישר יבחינו, יעלו את זה בקבוצה, יכתבו על זה ברדיט, זאת אומרת, בכלל... אני אומר, לא רק לגבינו, אלא לגבי... זה לא העידן הזה של חברות שפרצו להם למאגרים וגנבו להם 4,000, והם לא יכולים, הם מסתירים את זה, או אישר לדעת על זה. אנחנו לא חיים בעידן הזה, העידן... אנחנו בנקור, לא בני אדם. אנחנו כבר חיים בעידן החדש, ובעידן החדש המידע הוא חופשי. זאת אומרת, אם האינטרנט שחרר לחופשי את הקומוניקציה, את התקשורת, הבלוקצ'יין משחרר את המידע. זה כבר לא מידע, המידע של העולם מפסיק להיות בעידן הבלוקצ'יין כלו בתוך תאים שהם שייכים לגופים פרטיים. הוא ציבורי. עכשיו, זה לא אומר שהכל חשוף. זאת אומרת, אתה עדיין יכול לשים על מסד נתונים ציבורי, אתה יכול לשים מידע מוצפן. אין שום בעיה, ורק כן, משאלות בוא. המפתח יכול לגעת לזה. אבל אף אחד לא שולט על המידע, וברגע שאנשים לא שולטים על המידע, אז... כל החשיבה משתנה, כל החשיבה של לנעול את המשתמש, זה מה שתמיד, מה שמדברים בהם. אין דבר כזה בבלוקצ'יין לנעול את המשתמש.
אז גייסתם 153 מיליון דולר בזמנו, מה שהיה שווה 153 מיליון דולר, נגנב כמה שנגנב, איפה בנקור נמצאת היום, והאם החברה עדיין כאילו יש עתיד, מה קורה איתך?
תראה, בנקור, בגלל שעשינו גיוס כזה גדול, היא נמצאת במצב הרבה 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 יותר טוב, מהרבה פרויקטים בשוק, שאנחנו עדיין כמובן צוות מאוד גדול, ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה. אנחנו רק לפני שבועיים שחררנו את התמיכה לאיוס, שבעצם נותן את היכולות של בנקור, ושל הארנק שלנו, ושל הכלים הקהילתיים של הכל, סביב מטבעות של איוס, כמו שזה היה באיתריום בהתחלה. ששחררנו לא היה איוס, זה משהו ש... הם התחילו את ה-ICO בחודש שאנחנו התחלנו, ועשו שנה ה-ICO.
אתם ממשיכים.
בוודאי, אנחנו מרגישים שאנחנו עוד לא התחלנו.
ולכל מי שקורא לעולם הזה שאתם חיים בו, לא ביטקוין אלא שיטקוין, מה אתה אומר?
אני לא אומר כלום. אני חושב שהמבחן שאתה דיברת עליו קודם הוא הוגן לחלוטין. אנשים לא צריכים להיות יותר מדי, להתרשם יותר מדי מהבטחות, ממילים גדולות, מנפנופי ידיים. בסופו של דבר, the proof is in the pudding. אם... תעשיית הבלוקצ'יין תייצר אפליקציות שהן יהיו יותר ויותר פופולריות. אני למשל כבר לא הולך לקוין מרקט קאפ. אני הולך לאתרים כמו State of the Dapps או Dapp.com.
מה עושים שמאתרים האלה?
באתרים האלה אתה לא רואה איזה מטבע שווה הכי הרבה. אתה מסתכל איזה Decentralized Application משתמשים בו הכי הרבה. זה בלוקצ'יין, אפשר לדעת. באיזה Decentralized Application שהכי הרבה משתמשים, הכי הרבה ווליום, איפה זה קורה? למשל 86% מה... Decentralized Application Transactions, טרנזקציות שקשורות לדאפס, נמצאים על EOS. אנשים אפילו לא יודעים את זה. זה מיעוט שנמצא על ביטקוין ואיתריום מבחינת כמות טרנזקציות. אני אגיד יותר מזה, 86% מהטרנזקציות בכלל קורות על EOS.
ומה האפה או הפיצ'ר הכי פופולרי היום?
תראה, היום זה התחיל באופן, אתה יודע, טבעי, באותם דברים שאתה... כמו שהאינטרנט התחיל עם פורן. למה התחיל עם פורן? כי לא היה לך אלטרנטיבה לזה. זה רק באינטרנט היה את הדבר הזה, כמו שבביטקוין זה היה דארק מרקט, כי לא יכולת לקנות בכרטיס אשראי סמים. ופה פה אותו דבר, האפליקציות הראשונות שמצליחות, הם קודם כל סלוט משינס כאלה. כל מיני אפליקציות של הימורים שאין לך אלטרנטיבה, ותעשה זה כמה שאתה רוצה.
אז הימורים ופורנו זה מה שהכי פופולרי.
פורנו עוד לא, כי פורנו זה עניין של תוכן. פה אנחנו מדברים על העברה של value בעיקר. אז הימורים וגם משחקים שיש בהם כל מיני אלמנט של אייטמים נדירים שעולים כסף, ואיזושהי פעילות כלכלית בתוך המשחק, זה גם דברים שתופסים. אקסצ'יינג'ים שהם דיסנטרלייז, כמונו, אנחנו לפני יומיים, dap.com פרסם our number one dap is banco, בטוויטר.
שכמה אנשים משתמשים בכם? אתה יכול להגיד?
כן, אנחנו, האמת היא, צומחים מאוד יפה. עכשיו יש לנו סדר גודל של 30-40 אלף משתמשים בחודש, שמשתמשים במערכת, בפלטפורמה שלנו בבנקו. וזה צומח, אחרי שזה ירד כמובן עם ירידת ההייפ והחוסר הרצון של אנשים להשקיע, זה עכשיו עולה שוב גם עם היציאה שלנו לאיוס. ובאמת אני מרגיש, אנחנו בשלב התשתיות עכשיו, אנחנו עוד לא, האפליקציות רק מתחילות להגיע, זה מתחיל לבעבע ואתה רואה את עצמך באפליקציות, אבל זה עדיין לפני גוגל, זה עדיין באימורים ופורן, איפה שהאינטרנט היה לפני גוגל, ואנחנו לא מצאנו, עוד אין לנו את הגוגל של תעשיית הבלוקצ'יין.
טוב, ויאללה, אז נתראה בשנה הבאה ונראה state of the bitcoin.
נשמע טוב.
יאל הרצוג, תודה, תודה רבה. לא נסיים בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, פחות בקריפטו, נכון? הרבה פחות בקריפטו. בין החברות המצליחות שלה, טיפלתי, טריפ אקשנס ורבות אחרות. אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, אז ב-SGVC של דובי פרנסיס, מאוד מאוד ישמחו לדבר איתכם. ועד כאן 30 דקות או פחות.
אייל, הפרק הזמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים, שאתה מאזין לפרק הזה ומאזין לפרק הקודם של עצמך,
כן.
אז אני ממליץ להזין לפרק לא שלנו, של Planet Money, על ההתערבות בין מרק אנדריסן והעיתונאי על הביטקוין מור.
ולפרק עם בועז ברק, שגם מדבר הרבה על קריפטו אצלנו.
נכון. יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי.